שלום לכולם, אנחנו קוראים מתוך החוברת לפסח בעמוד 95, איגרות בעל הסולם, איגרת י'. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז אנחנו מתוך החוברת לפסח בעמוד 95, איגרות בעל הסולם, איגרת י'. אצטער מאוד על איברים המדולדלים שסיבות החיצוניות גברו עליהם מלהסתפח עמכם. ייתן השם שיחזקו ויוכלו להתחבר עמנו, והיא השם עמהם. ואני מבין שאינכם עוסקים כל כך בייחודין דמוחה וליבה כחפצי. עם כל זה, עשו כפי כוחכם ותשועת השם כהרף עין. והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים, והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. איתה, מובה, תלמיד שגלה מגלין רבו עמו. פירוש, שהיה קשה לחזל איך אפשרי הדבר שישלטו כתרוגים בתורה ועבודה של התלמיד עד כדי גירושו מלהסתפח בנחלת השם, וזאת אחר שהוא דבוק ברב אמיתי. ועל זה תרצו, כי בעת ירידת התלמיד ידמה לו כמו שהרב גם הוא ירד חס ושלום עמו. וכיוון שכן, הרי באמת כן, כלומר שלא יוכל להנות מרבו, אלא לפי מה שמשער בליבו, ואם כן, אין לו אלא רב שפול וירוד, בו במידה שמדד אותו, ועל כן גולין את רבו עמו, ודי למבין. תחילת גלות מצרים והשיעבוד מתחיל מהכתוב, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. פירוש, שנתגלה שליטה חדשה במוחם של כל אחד ואחד, שליטה חדשה מקרוב, כי נפלו ממדרגתם הקדומה, וכנזכר לאל שתלמיד שגלה מגלין רבו עמו, וממלא לא ידעו את יוסף. כלומר, שלא השיגו אותו, אלא כפי מה ששיערו בליבם. ולכן ציירו בליבם תמונת יוסף כמוהם עצמם, ומכיוון שכן, לא ידעו את יוסף, והתחיל השיעבוד, שאם לא כן, ודאי היה הצדיק מגן עליהם, ולא היה מצויר להם כלל, בחינת גלות ושיעבוד. ומפורש שיעבודם בחומר ובלבנים.
אנחנו צריכים קצת לסדר את ההסתכלות שלנו על האיגרת. אנחנו מדברים על האדם, לא על סיפור היסטורי, שהאדם עובר את ההיסטוריה הרוחנית שלו עכשיו. מדברים על האדם שנמצא בקבוצה, כמו שכתוב בהקדמה לתלמוד הספירות, שברגע שאדם מתחיל לשאול מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי וכו', אז מביאים אותו למקום איפה שהוא יכול לגדול עם השאלה הזאת, בשביל מה אני חי, להגיע למטרת החיים, לגלות סוד החיים. מביאים אותו לקבוצה ולמורה, והכל תלוי עד כמה שהוא מעריך מה שנעשה עמו. שלאט לאט במשך נגיד חודשי הלימוד והשתתפות בקבוצה, הוא מקבל הערכים כלפי הקבוצה וכלפי הספרים וכלפי הרב. מתי בעצם מתחילה השיעבוד, מתי מתחיל לרדת למצרים, לאגו, מתי מתחיל לגלות את האגו, או יכול לגלות את האגו. זה שמתחיל לזלזל ברב, במורה. כי מורה זה מורה דרך, אין אחרת, האדם בעולם הזה אף פעם לא היה יכול להגיע לאמת בחיים, כי תמיד זה נסתר, ואין אפשרות להגיע לבד. כך זה בנוי, הכל בא משרשרת, בשרשרת, המקובלים, הכל זה לפי ההתקללות הפרצופים, גלגלת עיניים, לתחתון, מקבלת את האחב די עליון, ורק לידו, היא מאוחזת בו, יכולה להתקדם. לכן תחילת הירידה למצרים, בזה שאדם מתחיל לזלזל במורה. זה טבעי. כן, כך זה בסדר הפעולות שהוא עובר, כך חייב לעבור. ו... בתחילה הוא לא מרגיש בכלל שזה נעשה לו, איזה זלזול, ושזה מסתיר ממנו את הדרך. הוא חושב שהוא בסדר, מתקדם, הוא מבין, הוא מרגיש, הוא יכול בעצמו להחליט ולשפוט, ומבין את הצעדים שהוא עובר. זאת אומרת, הכל זה בצורה הגיונית, בריאה, לפי ככה אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ושוכח על זה שזה טוב ונכון רק כלפי מצבו שלו אישית פנימית, אבל לא כלפי הרב ספרים וקבוצה, כי שם הוא צריך ללכת תמיד באמונה למעלה מהדעת. אז מתי מתחיל להרגיש את השיעבוד? יכול להיות במצרים ולא להרגיש כלום, כמו שהם הפסיקו להרגיש את יוסף, כמו שהוא אומר. אדם מפסיק להרגיש את הנקודה שלו, שבמשהו היה אוחז עם ההתקדמות, עם הדרך, עם הקדושה, ונעלם הצדיק, הצדיק שבאדם גם כן, את היוסף שלו, את נקודת האחיזה שלו, עם הרוחניות. והוא נמצא ככה, בניתוק מההתקדמות הרוחנית, כי אין לו על מה יותר להישען עם ה... מורה, מורה דרך נעלם, אז ממשיך להתפתח כאילו, אבל ההתפתחות הזאת היא בעצם גוררת אותו להכרת אחר כך רק להכרת השיעבוד. הכל לפי המצבים, אין כאן מה להגיד טובים או רעים, אלה צריכים לעבור את זה. כן,
תורבי תשורה הוא מפורש, הוא מפורש שיעבודם בחומר ובלבנים. חומר הוא סוד אבון החמור שדנין בזה על המחשבה, ובלבנים הוא סוד התשובה שזכו לרחמים עליונים והשיגו לשעתם אור עליון מאמונת האבות הקדושים ונתלבנו מאבונותיהם, אלא שלא היה לתמידות והיו מתגלגלים ובאים מחמת זה בכל עבודה בשדה.
זאת אומרת, כל הזמן האדם נמצא בשינוי הערכים שלו כלפי ה... אמצעים שמקדמים אותו זה רב ספרים קבוצה, ואו בחשבותם יותר או בחשבותם פחות, וכך בעצם בכאלו בוא נגיד שינויים, אימפולסים כאלו הוא מתקדם.
דהיינו, המשך עבודה קשה הנוגעת בכל שאר המצוות. כמו שאמרו ז"ל, בנונים, זה וזה שופטן. ולכן נקראת קליפה זו פרעו, אותיות פ, רע. פירוש, דבחינת מלכות שבמוחין נקרא פ, שסודו הוא בחינת הכרעה והסכמה שלא יחל דברו וכל היוצא מפיו יעשה, ובגלות מצרים הייתה שליטה לפערה והיו חוזרים לסורם. ולכן אף על גב שזכו לאיזו הערה עליונה מתת ראשונות, אבל היא לא יכולה להיות נבלעת בגוף, מפני שפערה שהוא לעומת פדק קדושה, דהיינו העורף היה מפסיק השפע היורד מן הראש, ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרדת בשביל ישראל, וזה סוד שלא היה שום עבד יכול לברוח ממצרים.
זאת אומרת, ההתקדמות היא שלילית, בזה שאדם נותן נגיעה רבה, וחושב שכבר ממש מתקדם ומסיק, ויש משהו בידו מהדרך, ופתאום הכל נעלם. הפרו מוצץ הכל לטובת עצמו, ונעלם הכל באגו. ושום דבר לא נשאר ממה שהשקיע. כך מתקדם. מהמצבים האלו בא התהליך האקומולטיבי, הצטברותי, שבסופו של דבר אדם מרגיש שלא מסוגל יותר לעבוד האגו שלו, שהוא כל הזמן מוצץ ממנו משהו משיג, שכבר יש לו איזו התרוממות, התעוררות, חיבור עם החברים, מוכן ללכת ולהיות ממש למעלה מכל החיים האלו האומללים הריקניים, וכבר נמצא בהתעוררות. מה קורה למחרת, נגיד? שוב צריך להתחיל מחדש, כאילו שלא היה כלום. ומפעם לפעם לא מרגיש שזה מתקדם. למה זה נעלם? זה שהלכנו, נגיד, לישון מאתמול. ואתמול משלשום. למה שאני קם בבוקר אני חייב להתחיל מאפס? או אפילו בפחות מאפס. עד שאני מתעורר, עד שאני מדרגת הבהמה, שאני ככה בקושי מבין איפה שאני נמצא, המתעורר פיזית, רגשית, נפשית, צריך שוב להתחיל את העבודה בחשיבות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה קורה כאן, למה זה צריך להיות. זה הכל עבודת הפרו. תראו, אין מקרים ברוחניות ואין דבר טבעי. טבע זה שילוב של הכוחות. הבורא מצד הפנים שלו ומצד האחוריים שלו. הבורא והפרו, פנים ואחוריים של אותו כוח האחד, אין עוד מלבדו. ואנחנו תמיד נמצאים ביניהם. ולכן מה שקורה לי לא קורה סתם, אלא שהמאזן הכוחות האלו הוא משתנה, וכל פעם משתנה בצורה כזאת שאני יוכל לתת הגיעה. כן.
שורה עבד. כי פרעה עשה כישוף גדול על פתחי מצרים, כמו שאמרו חז"ל. ובזה מובן הפסוק, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה. פירוש שהשם יתברך הודיע על ידי משה עבדו ששום יד חזקה וכוחות שבעולם לא יועילו על קליפה רעה זו, מפני שאינה נכנעת אלא מפני השם יתברך בכבודו ובעצמו.
כאן זה בעצם הפתרון. להשאלה למה מלכתחיל הבורא עשה כך, שהפרעה כל הזמן הרחף עלינו, שימחוק את היגיעה שלנו, שיראה אותנו עד כמה שאנחנו שפילים, עד כמה שאין לנו כלום, עד כמה שאנחנו באפס תקווה בעצם להגיע למטרה, כי אז על ידי הפרעה אנחנו נזקקים לבורא. זה נגיד כמו שאיזה, נגיד יש איזשהו אדם שהוא מתגאה לפניי, הוא עושה כל מיני תרגילים איתי, שככה עושה מה שבא לו, ואני רוצה לסדר אותו. אני מטרתי שיהיה דווקא דבוק עליי, שיהיה עבד שלי. אז אני מסדר על ידי כל מיני אמצעים, כאלו חיים לו, שהוא נתקע ומפסיד ומקבל מכות ואכזבות, ובצורה ערמומית מאוד אני מסדר לו כאלו דברים שהוא מסכן, ממש לא יודע מה לעשות עם החיים שלו. אבל עדיין הוא לא מבין שזה אני מסדר לו, וחושב שזה החיים, שזה העולם, שככה זה, הוא סובל, נו מה לעשות, זה כך נורמלי. לאט לאט הוא מגיע בהתפתחות על ידי כל המכות האלו של הרבה שנים, למצב שהוא מתחיל לברר יותר, מתוך שהוא נעשה יותר חכם, שכל אותו היחס שהיה קודם אליו ממני מתחיל להיות יותר ברור. מה ברור? לא ברור שזה אני מסדר לו, אלא ברור לו שאין לו שום סיכוי להגיע לחיים שלווים. ואז הוא מתחיל לשאול, מה טעם בחיי? בשביל מה אני חי? מה בכלל, בשביל מה לחיים האלו? שכל הזמן אני נמצא באכזבה, בקושי, במכות? מה לעשות עם זה? ואז הוא מגיע מתוך הטבע הדברים, מזה שמתחיל לחפש את התשובה, איך להצליח. זאת אומרת, הוא לא מחפש איך לצאת ממקרה זה ומקרה זה ומקרה זה. הוא כבר יודע מתוך הניסיון שלו שזה קורה לו בצורה הסדרתית. הוא שואל בשאלה אחת, מה סוד החיים? למה אני סובל? בשביל מה אני חי? מה הטעם בחיים? הוא שואל בכללות. יש לו כבר נחוש שיש כאן איזשהו סיבה אחת שגורמת לו כל האכזבות, ירידות ומכות. אז כבר הוא מתחיל להיות מכוון לאיזשהו סיבה, עוד לא אליי. אבל, כן, כבר הסיבה הזאת מביאה אותו למצב יותר מבורר, איפה שיכול לגלות מה לא בסדר. הוא מגיע לכמה אנשים, לכמה ספרים, הם מתחילים להסביר לו במה הוא לא בסדר, שהוא מזלזל בבורא, כן? בחוק הבריאה, בכוח העליון, שיש כאן הטבע, כן? אז אנחנו רואים שכמו שאדם, כמו שנגיד סיפרתי שאני כאילו, כן? מסדר ככה סביב האדם כאלו התנאים כדי ללמד אותו לקח ושיתייחס אליי בכבוד, נגיד, כן? ככה הבורא מסדר אותנו לאט לאט, ואנחנו מגיעים בהשתלשלות הדברים שיורדים עלינו בזה שאנחנו מתחילים לחפש קשר עמו, מזלזול טוטלי שאיזה יש לי, כמו שהפרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו, מי הוא, מה הוא. כן? אבל זה כבר דרגה, כן? שהוא נמצא מולו ורואה שמזלזל. כן? כך מתקדמים. זאת אומרת, כל התהליך שאנחנו עוברים בחיים שלנו, אם אנחנו היינו רואים את המשחק הזה של הבורא, היינו רואים שאין שום פעולה שעוברת אלינו, עלינו, אלא רק למטרה זו, להביא אותנו להכרחיות לפנות אליו. וכל הכוח הזה שמסדר אותנו ככה לאט לאט בהדרגה לפתח אותנו שאנחנו נפנה לבורא, הוא נקרא פרו, עבד נאמן של הבורא, שהוא ככה בארמומיות מסדר אותנו, נותן מכות, נותן קושי בחיים, מכשול, פתאום אני נופל, פתאום משהו קורה, אני שוכח על הדברים הטובים, כאילו, ובצור, כל המאורעות שאנחנו עוברים, כדי רק להיות בנחיצות, בהכרחיות, לפנות לבורא, עד שם, זו עבודת הפרו. כן.
שורה מפני, שזה סוד אני ולא שליח, וזה סוד ושלחתי את ידי והיקתי במצרים ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. ואתה בוא נבוא לפרש לכם בעזרת השם יתברך בשורת הגאולה ושליחות משה. כתוב, ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. פירוש, דכיוון שפה דקדושה היה בגלות, בסוד, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, לכן היה משה, ראיה מהמנה, הרואה הנאמן, טוען לפני השם יתברך, והן לא יאמינו לי. כי אם אפילו אקשור את ישראל עימי ואוריד להם איזה השפעה, הלא קליפת פרעו מוצצת וחומסת אותה מאימהם, ואף על גב שדבקים עימי, עם כל זה לא ישמעו בקולי. פירוש, שבעוד שיש להם שליטה לקליפת פרעו, ופה ודיבור בגלות, מכל מקום, אם היו מאמינים ברועה הנאמן כראוי, היו יכולים בני ישראל לשמוע בקולו של משה, שהוא למעלה מפה ודיבור, ואם היו מתחזקים בזה, ודאי היו ניצולים מקליפת פרעה.
זאת אומרת, נעלם היוסף, כבר לא יכול לעזור להם, שולט עליהם פרעה, מתעורר כוח שנקרא משה, אבל מאוד חלש, מאוד נעלם, כמעט ולא מורגש, במיוחד לא מורגש שעל ידי כוח הזה אפשר לצאת מהמצרים, אפשר להתקשר לבורא. תחילת ההתקשרות, האדם עם הבורא, היא נקראת משה. אין הרגשה כזאת.
נו, נמשיך. ועל זה התלונן משה, הרואה הנאמן, לפני השם יתברך. כי יאמרו, לא נראה אליך השם. פירוש על דרך הנ"ל. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, שבעת ירידתם לחומר, יכפרו גם בגדלות משה הרואה הנאמן, ואם כן, איך אפשר שמשה יגאל אותם מתחת קליפה רעה וחזקה כזו? לכן מסר השם יתברך ג' אותות, שיראה משה לפני בני ישראל ולימד אותו לסדר אותות אלו לפניהם בזה אחר זה, והבטיח לו השם יתברך שיעזור לו מן השמיים, שיהיה סיפק בידו להראותם, ואחר שיקבלו בני ישראל ממנו את האותות האלו, יבואו לשמוע בקולו של משה, ואז יוכל לגאול אותם מגלות המר הזה.
זאת אומרת, מגיעים למצב שבכל זאת משה מתחיל להתגלות. הנקודה הזאת, האחיזה ברוחניות, היא מתחילה יותר להתגלות באדם מתוך דווקא השיעבוד שלו, מתוך הפגישה שלו עם הפרו, עד כמה שהוא מתחיל, ממשיך לזהות את האגו שלו כרע, כמפריע, כמחזיק אותו, כמרגיש אותו, שהוא בהחלט האוחז אותו ולא נותן להתקדם. זאת אומרת, עד כמה שאדם מברר מעמד שלו, אני, האגו שלי, הפרו, הבורא והמשה ביני לבין הבורא. זאת אומרת, ישנם כאן הרבה כבר גורמים, כוחות, המשתתפים בתוך האדם, שהוא נמצא כבר במאבק, בלהחליט, בלדון, בלעשות חשבון, לברר את הכוחות האלו שמגלה אותם. וחייב לעבור כל אותם הבלבולים. פעם מתגלה פרו יותר, פעם מתגבר הבורא, המשה נמצא באמצע, לא יודע מה קורה, מה לעשות איתו. עם ישראל, זאת אומרת, הנטייה הכללית להתקדמות, לתיקון. ישנם הרבה מאוד הבחנות באדם כבר, והוא עדיין לא יכול לסדר אותם. הסידור שלהם יכול להיות רק על ידי המכות. שהסבל הוא עובר על איזשהו תכונות כדי להעלות אותם, ועל איזשהו תכונות כדי להוריד אותם. ואז הכל מתחיל להיות מסודר לפי הערכים הנכונים. המכות הן מכוונות, כבר מגיעות לאדם כאלה שלא סובל ממכה ברצון האגואיסטי שלו לקבל, אלא מתחיל לקבל מכות, זאת אומרת לסבול מהחוסר הערכה הרוחנית שבו, חוסר הכבוד של הבורא ושל כוח ההשפעה והאהבה שבו. מתחיל לקבל מכות כל פעם האיכותיות שהן בונות לו יחס מיוחד בין האגו שלו ואיך שהוא שופט אותו, ובין הערך של השפעה והאהבה, כך שכל פעם מכה, כל מכה ומכה, היא מחזקת אותו לברוח מהמצרים, משליטת הפרו. זאת אומרת, תוצאה מהמכות, מתי שהן נקראות מכות, זה סבל, מאוד מאוד מבורר, כלפי הבחנות של הטעם מר ומתוק מול אמת ושקר, שמהמכות האלו מתחיל להיות הערכה של אמת לעומת השקר, וכל זה מגיע על ידי המכות של מר ומתוק, עד כדי כך שלא אכפת לי מר, העיקר לאחוז באמת. אפילו שיתנו לי מתוק, אבל אם זה יהיה שקר, הטעמו המתוק הוא נמחק ממני. כך אדם מקבל את הבירורים כבר איכותיים שנעשים בו. כן.
ואתה אבאר סוד שלושת האותות. אות א', התהפכות המטה לנחש ונחש למטה. אות ב', שבהוצאת ידו ולא מחיקו נמצא מצורעת כשלג, ובהוצאת ידו מחיקו הנה שווה כבשרו. אות ג', שבשפיכת מימי היאור ליבשה יהיה לדם. ואפרש עכשיו איך הראה אותם לישראל. בידו של הגואל היה מטה, שהוא סוד ראיה מהמנה, שיש מטה בידו להטות לבן של ישראל, להטות ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים, ואם משליחהו ארצה, פירוש שבני ישראל לוקחים את מטהו לשמש עמו כרצונם, ארצה כמו לרצון, והיא לנחש, שנראה להם חטאם כמו בעלי חי, שמעיקרו טרם קרבו למטהו, היה חטאם בבחינת דומם, ואחר שקרבו את עצמם למטהו, נעשה לנחש ממש, עד וינס משה מפניו.
זאת אומרת, אם אנחנו בספירות, זה 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 פשוט להגיד בנוסחה פשוטה, או שאנחנו אורזים בבינה ובשבילנו המלכות שמתקשרת לבינה הופכת להיות למטה שאנחנו יכולים ללכת בדרך ממלכות לבינה, ואז בטוח נגיע לקדושה. קדושה זה נקרא דרגת הבינה, נקראת קודש, כי נבדלת מהמלכות בתכונת ההשפעה שבה התאורה. או שאנחנו ההפך, משתמשים בבינה כדי לחזק את המלכות, זה הופך להיות לנחש. או שזה בקיצור על מנת להשפיע, להשפיע על מנת להשפיע, או שזה להשפיע על מנת לקבל. אז להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע אחר כך, אבל על מנת להשפיע, זאת אומרת כלפי בינה זה המטה, ועל מנת לטובת המלכות, להשפיע על מנת לקבל ולקבל על מנת לקבל, זה הנחש. זאת, ההבדל הוא איך משתמשים בתכונות האדם, ברצונות שלו. כן? אם לטובת הרצונות, אם זורקים בינה על הארץ, על הרצון, לטובת המלכות, זה נחש. ואם לטובת הבינה, להצטרף אליה המטה.
ואחר כך, כשבא משה להצילה מנשיכת הנחש, היה אוחז את הנחש בזנבו ולא בראשו. כי גואל שקר, כשבא להציל לישראל, אוחז את הנחש בראשו, לפוצץ את ראש הנחש, שכן אורח כל תופסי הנחשים.
שכר בדרך כלל תופסים את הרע בראשו, אז למה אנחנו מגיעים לנחש ותופסים אותו בזנבו?
אבל גואל אמיתי אוחז אותו דווקא בזנבו. ויהי למטה בחפו, שאז פועל באמת בקרב ליבם, להטותם לכף זכות, ואחר שמקבלים בני ישראל את האות הזה, נותן לו השם יתברך רשות ויפוי כוח להראותם אות שני. וכבר פירשתי לכם דבר חז"ל, יקריב אותו לרצונו הכיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כי לזוהמת הנחש שדנין על המחשבה יתוקן בקורבן עולה המחפר על המחשבה, אבל גם הקרבת הקורבן צריכה להיות באהבה ויראה.
זאת אומרת, כל ההתקדמות שלנו היא על ידי איך אנחנו מקבלים את המכות, האכזבות, הזדמנויות שמגיעים לנו, שחס ושלום להתייחס לכל דבר כמקרה, אלה חייבים לראות בכל דבר ודבר היד המכוונת, ואיך אנחנו מגיבים אליה. בעצם בבירור למקרים שמתגלים בתקופה הזאת שהוא מספר, אנחנו מתקדמים. הבירור רק מתוך החיבור שיש לנו אז נקודה נכונה להתייחס לבירור, מה הבורא רוצה. הדרישה שלו הבאה היא תהיה איחוד, כי יש אחד בלב אחד. אז אם אנחנו מסתכלים מהנקודה הזאת מה פועל עלינו, אנחנו יכולים לגלות במהרה ובטוח נכון מה רוצה הכוח העליון מאיתנו. תהליך מאוד מאוד פשוט אם אדם רק לא בורח מנקודת התצפית הנכונה על התהליך שעובר. כן,
שורה באהבה. ומי שצריך לקורבן אפשר לו להתאמץ על בחינת יראה, אבל לא באהבה כידוע.
זאת אומרת, לראות בכל המצבים שעוברים הזדמנויות להתקרב לחיבור. זה כאילו קורבן ממילה קרוב, שכל העבודה שלנו זה עבודת הקורבנות.
ואם כן, גם הקורבן נפסל מחוסר אהבה, ועל זה מתרצים חז"ל, כופין אותו את השם יתברך, ועל דרך ניצחוני בניי, כי העובד מיראה נקרא זיווגו על דרך הכפייה. והבן, עד שיאמר השם יתברך ויגלה לו רצונו ויאמר לו רוצה אני בעבודה זו, ומתגלה העניין למפרע שאין שום כפייה אלא זיווג ממש באהבה ורעות.
נו, זה לפי הדוגמה שסיפרתי להם, לכם, שאני נגיד רוצה לסדר מישהו שמזלזל בי, כן, בצורה פשוטה כזאת אגואיסטית, מישהו מזלזל בי ואני רוצה ככה ללמד אותו לקח איך לכבד אותי, איפה הכבודי, כן? אז אני מסדר כל מיני כאלו סיטואציות לאדם שהוא נתקע פה ושם ופה ושם, עד שהוא מרגיש שאני חשוב והגורלו תלוי בי, והוא חייב ככה, אני מסדר לו עד כדי כך שיבוא עליי ממש על ארבע ויתחנן ויהיה ממש ככה ליד הרגליים שלי. וכך בעצם אנחנו צריכים להבין שהמכות האלו ותהליך שאנחנו עוברים הם מביאים אותנו כלפי תכונת ההשפעה, כי אנחנו מתוך גאווה באים, מתוך האגו באים, כן? עד שהמכות ותהליך שאנחנו עוברים מסדרים אותנו ליחס הנכון איפה אנחנו לעומת תכונת ההשפעה, כוח ההשפעה. ואז ברגע שאנחנו משתנים, אז אנחנו מגלים שזה הכל נעשה מהאהבה, לא שהבורא מתגאה, כן? ורוצה מאיתנו שאנחנו ממש נכניע את עצמנו, לא שהוא נמצא בקינה כלפי הפרו, שאנחנו מוכנים לאהוב את הפרו וממש להיות מסורים לו, אלא ישנה כאן אהבה גדולה מצדו שמלמד אותנו לאט לאט, וזה באמת הוא הסובל ולא אנחנו בכל אותם השלבים שאנחנו עוברים. זה כמו שההורים נגיד, שתינוק נגיד חולה והם חייבים לתת לו זריקות ותרופות מרות, אין מה לעשות. כן.
וזה סוד, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, שבפתיחת הפה מתגלה חוכמה אילאה, כי בא בשעה שנפרדת קליפת פה רע מקדושה, יוצא פה דקדושה לאור עולם, שזה סוד פתיחת הפה להרווחה, ואין עוד פה גרע ליחל דברו. כי יודע תעלומות מעיד עליו שלא ישוב לחסלו עוד, ומיד זוכה לחוכמה עליונה, כי גילוי חוק ומשפט באים תמיד ביחד. וזה סוד, פיה פתחה בחוכמה. וכיוון שהגיע לגילוי חוכמה שלא זכה בה, אלא על ידי יגיעתו הקודמת בזיווגים שלו על דרך הכפייה, נמצא שלולא לשון דנוקווה שבה סגולת היגיעה, לא היה זוכה לכלום. ממילא מתגלה העניין למפרע, שאפילו זיווגין דכפייה היו ממש זיווגין דאהבה וחיבה. וזה סוד, ותורת חסד על לשונה, על לשונה דווקא, ולא בלשון אחר.
נו, שמזד הבורא אין שום בכלל יחס רע ולא יכול להיות, אלא הכל באהבה חלוטה. אולי מספיק. טוב, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור, זוהר לעם.